לכם הקול ששמעתם עכשיו? או יותר נכון לשאול, מה עושה לכם למוח הקול ששמענו עכשיו? אם במקרה פספסתם, זו הייתה תפילה דתית. יש אנשים שבשבילם זה אחד הצלילים החשובים והמשמעותיים בחיים. לאחרים הוא לא אומר כלום. ובאחרים הוא מעורר פחד וחלחלה. האם המוחות של האנשים האלה שונים? היי, אני גלי ויינרב. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. בכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע חדש של הטבע שלנו. היום נדבר על הקשר בין המוח שלנו לבין דת, או בשמו המקצועי, נוירותיאולוגיה. האם אפשר לזהות את החוויה הדתית במוח? והאם אפשר לגרום לחוויה דתית על ידי גירוי של המוח? יכול להיות שהמוח של אדם דתי שונה מהמוח של אדם חילוני? והאם יש משהו בסטריאוטיפים שאומרים שאנשים חילונים הם בעיקרון רציונליים יותר, אבל אנשים דתיים מאושרים יותר? אז לפני שנתחיל רציתי לשאול אתכם, עברתם פעם חוויה דתית? או אפילו אולי חוויה רוחנית? בזמן שאתם חושבים בואו נשמע את החוויות של כתבי גלובס.
אני גיל ג'יבלי, בטח שעברתי חוויה דתית. כל בוקר בתפילת שחרית אני עובר חוויה דתית, במנחה, ערבית, חגים, שבת, הכל חוויה דתית.
היי, אני שלומית רביד, מגישת הפודקאסט דברים שרואים משם. היו לי המון חוויות חזקות ומאוד מאוד משמעותיות בחיים שלי, אבל בחיים לא תייגתי את זה כמשהו רוחני, זה בכלל לא בעולם מושגים שלי וזה לא מדבר אליי.
אני אריאל ויטמן, עורך מדור הדעות בגלובס, והחוויה הדתית שחוויתי שכשהייתי בישראל לבד, בגיל מאוד צעיר, לבד, פשוט התפללתי ופתאום הכל הסתדר.
מה מאפיין חוויה רוחנית או דתית? רוב האנשים, גם דתיים וגם חילונים, שמדברים על חוויה כזו, מדברים על טשטוש של הגבולות בין מי שהם לבין איזשהו כוח גדול יותר, או על נוכחות של מישהו אחר. אנשים דתיים מדברים למשל על כך שהרגישו את אלוהים ממש נוכח לידם. גם חילונים לפעמים מרגישים את הנוכחות, ולא קוראים לאלוהים. הם יכולים להגיד שהרגישו רוח רפאים, או רק שהיה נדמה להם שיש מישהו בחדר, אבל שזה בטח היה סתם נדמה להם.
אין כמו ההרגשה הזו, כאילו הטינו אותך בחשמל. אין משמעות לשום דבר מסביב, ואתה מרגיש כאילו אתה עף באוויר, והאהבה שאתה מרגיש באותו רגע היא באמת בלתי ניתנת לתיאור. רציתי שהוא לעולם לא יעזוב אותי. בכיתי והתפעמתי מול הטוב והחום שהוא נתן לי.
זאת עדות אחת לנוכחות אלוהים, שנתן צעיר קתולי בפורום דתי נוצרי. מאמינה אדוקה אחרת תיארה את החוויה גם היא.
הרגשתי את נוכחות אלוהים לפני כמה שבועות במקלחת. זה היה כל כך שמח וכל כך שלב, התחלתי לבכות. לא הייתה לי דרך אחרת לבטא את עצמי. רקדתי והיללתי את אלוהים כשדמעות זולגות מעיניי. רציתי מאוד לספר למישהו, אבל לא רציתי שתחשבו שאני משוויצה.
ישנם גם דיווחים אחרים, קצת דומים וקצת שונים, על תחושת נוכחות של אדם שלישי אצל אנשים שנמצאים במצבים קיצוניים. למשל, מטפסי הרים, הרפתקנים המנסים להגיע לקוטב, טייסים במטוסים קטנים במצבי חירום. לעומת הדתיים בכנסייה שאומרים שהם מרגישים נוכחות חומלת בכל המרחב סביבם, ההרפתקנים במצבי הקיצון אומרים שהרגישו מישהו אחר. הם הרגישו נוכחות של עוד אדם נוסף איתם, שמדבר אליהם ומעודד אותם להמשיך לדבוק בחיים ולחתור למטרה. ממש כל מבחוץ.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
אם אתה דתי, החוויות האלה יכולות להיות הוכחה חד משמעית שאלוהים באמת קיים. בסך הכל אנחנו קולטים את העולם בחושים שלנו. אם ראינו דבר, אנחנו מניחים שהוא קיים. אם שמענו דבר, אנחנו מניחים שהוא קיים. אז אם הרגשנו נוכחות של אלוהים, כנראה שהוא קיים. איזו דרך אחרת יש כדי לדעת משהו על העולם? מנגד, החילונים יאמרו שאולי מדובר בטריק של המוח, ושההרגשה שאלוהים נוכח היא בסך הכל הרגשה. הם יכולים להגיד, תראו לנו מה בעולם גורם להרגשה הזו, ואז השיחה תראה אחרת. זה נראה כמו ויכוח שלעולם לא יסתיים. יש בכלל דרך לבדוק את הסיפור הזה באמצעי מחקרי? תתפלו, אבל כן. ב-2014 פורסם מאמר בכתב העת Current Biology. היו בו שני חלקים. בחלק הראשון השתתפו אנשים כאלה שלעיתים קרובות מרגישים נוכחות מסביבם. אצל חלק מהם זה היה תסמין של מחלה נוירולוגית. הם טענו שלפעמים במהלך יום רגיל, הם מרגישים שמישהו עומד מאחוריהם, קרוב מדי. כשהם מסתובבים, הם לא רואים אף אחד. החוקרים מצאו 12 אנשים שזה קורה להם לפעמים. סריקות MRI של המוחות שלהם הראו פגיעות ברקמת המוח. הפגיעות היו די דומות בין כל הנבדקים. הייתה פגיעה באזור של הגוף שאחראי על זה שאנחנו מרגישים תחושות גם מתוך הגוף שלנו וגם מחוץ לגוף שלנו, אבל יודעים להבדיל ביניהם. האזור השני שראו בו פגיעה היה האזור שאחראי על השפה הפנימית שלנו, הדיבור שלנו עם עצמנו. האזור הזה קשור בדרך כלל לתודעה ולתפיסה של האני. עוד אזור שנפגע היה האזור שקשוב לקשב ולמרחב. בניסוי הזה היה די ברור שהנוכחות נובעת מהמוח ומהגוף של המטופל. הנבדקים דיווחו שכשהם עומדים הנוכחות נעמדת יחד איתם. כשהם יושבים, הנוכחות מתיישבת איתם. המסקנה של החוקרים הייתה שהמוח מקבל שדר מהחושים, אבל מתבלבל בין השדר שמתוך ומחוץ לגוף. ההפרעות המוחיות האלה יוצרות אשליה שהתחושה של העצמי היא בעצם תחושה של נוכחות של מישהו אחר. הניסוי הזה מראה שכנראה אפשר להרגיש נוכחות לא קיימת בצורה אשלייתית. אבל החוויה הזו לא דומה בדיוק לא לתיאורים של האדם השלישי, המעודד והמנחם של מטפסי ההרים, ולא לנוכחות החומלת והמציפה באושר שעליה מדווחים הדתיים. אז החוקרים עשו גם את הניסוי הבא. הם גייסו 48 אנשים בלי נזק מוחי, שלא הרגישו עדות כלשהי לנוכחות חיצונית עד אותו היום. החוקרים כיסו להם את העיניים, והפעילו זרוע רובוטית. בכל פעם שהנבדק הרים את הזרוע שלו והצביע קדימה, הזרוע הרובוטית שהייתה מוצבת מאחוריו, גם מושתה קדימה ונגעה לו בכתף. הסנכון בין התנועות היה כל כך מושלם, שהנבדקים אמרו שהם מרגישים כאילו הם נוגעים בגב של עצמם. אבל הם הבינו מה קרה, והיו רגועים ולא מוטרדים. הדבר המעניין קרה כשהסנכון היה כמעט מדויק, אבל לא לגמרי. הם התחילו להגיד שהם בטוחים שיש עוד מישהו איתם בחדר, ושאולי החדר אפילו מלא אנשים. צריך להזכיר שבשלב הזה העיניים שלהם היו מחוסות, אבל הם ידעו שיש שם רובוט שאמור לגעת בהם. בכל זאת הם דיווחו על כל מיני תופעות מוזרות. למשל, הם אמרו שהם מרגישים כאילו הם זזים אחורה, לכיוון של הנוכחות. שניים מהם כל כך נבהלו שהם ביקשו לעצור את הניסוי. אפשר לראות מהניסוי הזה שמאוד קל לטשטש את הגבול שאנחנו תופסים בין סימנים שאנחנו מקבלים מהגוף, כלומר התזוזה שלנו, לבין הסימנים שמגיעים מבחוץ, כלומר התזוזות של הרובוט. נראה שהמוח עובד קשה כדי להבין מה זה מה. אנחנו כל הזמן עושים תהליך מורכב של הסקת מסקנות, כדי להבדיל בין סימנים שאנחנו מקבלים מהגוף, לעומת כאלה שאנחנו מקבלים מבחוץ לגוף. לפי זה שופטים מה עצמי, מה חיצוני, מה נשלט על ידינו ומה לא בשליטתנו. ולמרות שביום יום הרגיל שלנו תהליך הסקת המסקנות הזה בדרך כלל מצליח, זה לא טריוויאלי. שמעתם פעם על קסדת האלוהים? מדובר בקסדה שהומצאה בתחילת המאה ה-21 והיא אמורה לעשות כמה מניפולציות דומות למה שראינו בניסוי הקודם, אבל ישירות אל המוח. כלומר, זו קסדה מגנטית שאם נחבוש אותה נרגיש נוכחות לא גשמית בסביבה שלנו, ואם נסיר אותה, הנוכחות תיעלם. היא הומצאה על ידי מהנדס בשם סטנלי קורן, ולאיש שעשה בניסויים רבים קוראים פרופסור מייקל פרמינגר. הקסדה יוצרת מסביב למוח שדות מגנטיים לא מאוד שונים בעוצמה שלהם, מאלה שנוצרים על ידי טלפון אלחוטי, ומייבא שיער. כן, מייבא שיער יוצר שדה מגנטי סביב הראש שלנו, כי הוא מכשיר חשמל. השדות האלה חלשים משמעותית מאלה שנמצאים בשימוש בקסדות מגנטיות לטיפול נוירולוגי, כמו זו של חברת בריינסווי הישראלית למשל. בניסוי של פרמינגר, הנבדקים דיווחו על משהו שמתרחש בעקבות פעילות הקסדה. חלקם דיברו על נוכחות, אחרים דיווחו על מצב של חוסר יכולת לחוש בגבולות הגוף שלהם, כמעט כולם דיווחו על שלווה, אבל ברמה כמעט אפתית. מי שהתנסה במדיטציה, טען שהחוויה מעט דומה. אבל, חוקרים אחרים, חוץ מאחד, לא הצליחו לשחזר את הניסויים של פרמינגר, וטענו שמדובר באפקט פלצבו, תגובת דמה. כל נבדק נלהב, הרגיש בחדר הריק את מה שהוא חשב שהוא אמור להרגיש בחוויה חוץ גופית. פרמינגר טען נגדם שלא השתמשו בדיוק באותם שדות מגנטיים כמו בניסוי המקורי. קסדת האלוהים שימשה כבסיס למספר ניסויים מעניינים, שבהם בכלל לא השתמשו בקסדה אמיתית, אלא בקסדת דמה שלא העבירה שום זרם חשמלי. חלק מהנבדקים שקראו על הקסדה מראש והגיעו לניסוי נחושים ובטוחים שיעברו חוויה חוץ גופית, באמת דיווחו על חוויה כזו, והחוקרים בדקו מי אלה. הסתבר כי מי שממילא נטע לחשיבה מגית ולאמונה בתופעות על-טבעיות, נטע יותר גם לחוות את השפעת קסדת הפלצבו. טיפוסים סקפטיים ואנליטיים יותר לא הרגישו כלום. הנוירולוג פרופסור אנדרו נוברג קיבל את הקרדיט על המצאת המונח נוירותיאולוגיה, כלומר, חקר המוח כדי להבין את החוויה הדתית. נוברג סרק ב-MRI מוחות של מאמינים שעסקו בתפילה או במדיטציה, וגילה שכשהקשב שלהם מופנה כולו כלפי פנימה, הוא מדכא קלט חושי לתוך האזורים במוח, המאפיינים תפיסת זמן ותפיסת מרחב. התוצאה היא תפיסה של אין זמן ואין מרחב. זו תחושה שמעוררת פחד מצד אחד, ותחושה של חיבור לכוח חזק מאיתנו מצד שני. חשוב להגיד שהתופעות העוצמתיות מגיעות רק כתוצאה מתפילה דבקה במיוחד. כשאדם דתי סתם מנהל שיחה עם אלוהים, המוח נראה כמו כל מוח של אדם המנהל שיחה עם קולגה לעבודה או חבר. אנשים שמגיעים לתהליך הזה של המדיטציה או התפילה המאוד עוצמתית, כשהם כבר דתיים או פתוחים לאמונה דתית, בדרך כלל מייחסים את מה שהרגישו לכוח עליון. לעומתם יש אתאיסטים שעושים מדיטציה והם יכולים לעבור חוויות דומות של אובדן זמן ואובדן מרחב ולייחס את החוויה למוח שלהם, ובכל זאת ליהנות ממנה. נוברג אומר דבר מאוד מעניין בספרו הפרובוקטיבי, Why God Won't Go Away, למה אלוהים לא הולך מפה. אין אזור אחד במוח הקשור לכל תפיסות האלוהים של המאמינים, משום שהחוויה של האמונה מורכבת. אנשים שונים חווים את האמונה שלהם אחרת, ויש סוגים רבים ושונים של אמונות. יש מי שהגיע לאמונה מתוך חוויה חוץ גופית, ויש מי שמתוך חוויה של אובדן זמן ומרחב, אחרים הגיעו לכך מתוך חוויה של כמעט מוות, ואחרים מתוך חיזיון שמיעתי או ראייתי כחלק מחוויה של סמים או טראומה. יש כמובן גם אנשים שמגיעים לאמונה בלי קשר לאלה. למשל אנשים שעושים תהליך חשיבה לוגי, שבסופו של דבר הם מגיעים למסקנה שחייב להיות אלוהים. או כאלה שפשוט ממשיכים בדרך שבה הם חונכו וגדלו. נראה שדעתי מגוון של חוויות מוחיות שאנחנו עשויים לייחס לקונספט מאוד נגיש בתרבות שלנו, שהוא אלוהים. הוא בעצם יכול להיות שאלוהים הוא כולנו, ואולי זו הקבוצה שיוצרת את האמונה. הניסויים שתיארנו עד עכשיו מסבירים אולי תחושה של נוכחות רוחות רפאים בחושך או אדם שלישי במצבי קיצון רגשיים, אבל לא בטוח שהם מסבירים את האופוריה שנוצרת בטקסים דתיים ובחוויות דתיות אישיות. הסוציולוג-אנתרופולוג אמיל דורקהיים, שפעל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, היה בין הראשונים שטען שהאופוריה המלווה טקסים דתיים נוצרת מהשפעת האדם ולא כתוצאה מכוח חיצוני. זו אולי הסיבה שבגללה אנשים מדווחים על הופעות רוק, משחקי ספורט או סדנאות שכוללות דינמיקה קבוצתית כסוג של חוויה דתית. דורקהיים היה אנתרופולוג מהסוג שיוצא לחקור שבטים רחוקים, בימים שעוד היה קשה לנוע בעולם. הוא ראה טקסים דתיים בדתות רבות וטען שכולם דומים מכמה בחינות. למשל, שמתחבר בהם יחד קהל גדול של אנשים, בסמיכות גופנית אחד לשני, שמבצעים טקס כלשהו באופן מסונכן. הוא אמר שכשזה קורה, נוצרת מין אנרגיה משותפת, שמובילה את המשתתפים לחוויה רגשית, שיכולה להגיע עד מין דליריום, כלומר אובדן קשר עם המציאות. משתתפי האירוע מרגישים שהם יוצאים מתוך עצמם, ומתחברים למאגר עצום של רגש קולקטיבי. אם האנרגיה של ההמון מיוחסת אז לגורם חיצוני, נולדת דת. אבל מאיפה בעצם באה האנרגיה הקולקטיבית הזו שדורקהיים הגדיר, אבל לא הסביר? בני אדם בסמיכות גופנית יכולים לתקשר אלה עם אלה במגוון של דרכים שמשפיעות על הפרשת חומרים בגוף של כל אחד מהם, עם דרך מגע, ריח, או אפילו עצם הסנכון בין תנועות אנשים. מחקרים רבים הראו שכשבני אדם פועלים באופן מסונכן, נוצר בהם איזשהו ריגוש, והם מתחילים להפריש הורמונים שונים, כמו אוקסיטוקסין. זה קצת דומה למה שקורה בצורה הרבה יותר קיצונית אצל חגבים. מעל צפיפות מסוימת של קבוצת חגבים, כל חגב מתחיל להשתנות. אם שמים הרבה חגבים קרוב אחד לשני, הם הופכים בהדרגה לחרק שנראה אחרת לגמרי, כאילו הוא מין אחר של חרק. בגרסה הקיצונית של התהליך הזה, קבוצה של חגבים הופכת לנחיל הרבה. אולי גם בני אדם עוברים תהליך שהוא קצת כזה, אבל בלי הסממנים החיצוניים שלו, כשאנחנו נמצאים בקבוצות צפופות ומסונכרנות. לא נערכו יותר מדי מחקרים נוירולוגיים סביב התופעה, בעיקר בגלל שקשה להכניס קבוצה גדולה של אנשים למכשירי MRI בזמן שהם מסונכרנים זה עם זה. אבל, מחקר אחד שנערך על ידי חוקרי בית הספר למוזיקה של אוניברסיטת מישיגן, ועסק בחוויה של שירה בציבור, הראה שבזמן הסינכרון, האנשים ששרים מרגישים פחות עוררות, יותר נינוחות, וגופה מפריש יותר אוקסיטוצין.
הרוח נושבת לילה,
נושבת, נוסיפה קצת.
התעוררתם? הפסיכולוגית דוקטור שירה גבריאל מאוניברסיטת בפלו סוני בניו יורק חוקרת את התופעה הזו. היא זיהתה אותה בהופעות, אירועי ספורט, מחאות, שירה בציבור, אבל גם בחתונות. זה אפילו קורה במקרים שבהם ציבור שלם חווה חוויה דומה אפילו בלי להיות ביחד. למשל כשאנשים עוקבים יחד בטלוויזיה אחרי אירוע חדשותי מרגש כלשהו.
אזרחי ואזרחיות ישראל אמרו את דברם. ועל פי המדגם של הפרופסור פוקס וחדשות 13, הדרמה...
מסתבר שאנשים מסוימים רגישים יותר לחוויות כאלה מאחרים. מי שנהנה מהחוויה הקולקטיבית יחפש אירועים חברתיים כאלה, וינחח בהם לעתים קרובות. גם בין אירוע לאירוע הוא ירגיש יותר מחובר לקהילה שלו ולבני האדם בכלל, לעומת מי שמלכתחילה לא נהנה באירועים מסונכרנים. זה לא קשור דווקא לחברותיות. גם אינטרוברטים יכולים לעבור את החוויה על ידי עצם הנוכחות שלהם במקום, גם מבלי להכיר הרבה אנשים מהקהל. בסופו של דבר אנחנו חוזרים לשאלה איתה פתחנו את הפרק. יש הבדל בסיסי בין מוח של אנשים דתיים ומוח של אנשים חילוניים? הנוירולוג אנדרו נוברג, שדיברנו עליו מקודם, אומר שאנשים שמתפללים או עושים מדיטציה לעתים קרובות, מאמנים את החלקים שקשורים לקשב במוח. לאנשים האלה אולי יהיה יותר קל במשימות שדורשות קשב לעומת האדם הממוצע שלא מתפלל בדבקות. אצל אנשים שחזרו בתשובה נמצא היפוקמפוס קטן יותר מאשר אצל אתאיסטים. ההיפוקמפוס הוא החלק במוח שאחראי לחבר זיכרונות ביחד, ולאפשר שליפה טובה יותר שלהם. אבל מה זה אומר בעצם? יכול להיות שהיפוקמפוס קטן הוא הסיבה שהם חזרו בתשובה? או שהוא קטן משום שהם לא רוצים לזכור את העבר שלהם? חוקרים מסוימים טוענים שההיפוקמפוס מתכווץ כתוצאה מלחץ נפשי. לחץ יכול היה לגרום לאדם חילוני לחפש את הדת. או שאולי תהליך החזרה בתשובה הוא מלחיץ. השאלות האלה נראות ככאלה שאפשר לענות עליהן במחקר, אבל לצערנו אין תשובות חד משמעיות עדיין. לאנשים דתיים יש לרוב רמות גבוהות יותר במוח של החומר דופמין, שקשור בשמחה ומוטיבציה, ונמצא בתרופות מסוימות נגד דיכאון. ובאמת, אנשים מאמינים הם לרוב קצת מאושרים יותר בממוצע. רבי נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. אז הנה דוגמה קטנה. כשנותנים לאנשים לא דתיים דופמין, הם לפעמים הופכים להיות קצת מאושרים יותר, הם לא נהיים דתיים, אבל הם כן הופכים קצת דומים יותר לדתיים בביצוע משימות תפיסתיות מסוימות. למשל, אדם דתי נוטה יותר לראות פרצוף או אות בתוך בליל של צבעים וצורות. לעומת זאת, אתאיסט ימשיך לראות שם סתם בליל, לפעמים אפילו אם באמת צוירו פנים או אות בתוך הבליל בכוונה. תחת השפעת הדופמין, גם האתאיסט יתחיל לראות פתאום פנים, אותיות ודפוסים שונים. אמרנו שדתיים הם מאושרים יותר. זה נכון בהכללה. זה נכון בעיקר אם הם מאמינים באלוהים אוהב, סולח וחומל. לעומת זאת, אנשים שמאמינים באלוהים נוקם ונותר, ויש להם רגשות אשמה חזקים או רגשות סלידה וכעס חריפים כלפי כל מי שלא דתי או לא מהדת שלהם, אצלם התפתחו אזורים במוח שקשורים לשנאה, כעס ואשמה. הם לא יהיו מאושרים במיוחד. האם מחקר הנאוטולוגיה מוכיח שאין אלוהים ושהכל בראש? החוקרים נרתעים מלומר דבר כזה מפורשות. הם גם נמנעים מלומר את ההפך, שהעובדה שיש לנו מוח שנראה בנוי לחוויה דתית, היא הוכחה לכך שכוח עליון תכנן אותו כך. החוקרים אומרים, אנחנו יכולים לראות במכשיר MRI את החוויה האנושית. מה גורם לחוויה הזו? את זה יצטרכו להכריע אחרים. בין אם אנחנו מאמינים שהמקור של החוויה הוא מחוץ לנו ובין אם מבפנים, מי שיבין את האופן שבו פועלת הדת עלינו, אולי ישכיל לעורר את החוויה במכוון, גם סביב סלב ומותג. כך עשו מן הסתם משווקי דת בכל העולם באופן אינטואיטיבי, סביב מותגי אלוהות שונים, משחר האנושות ועד היום. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אם אתם מאמינים בנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס או באפליקציה האהובה עליכם, בלחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. ונודה לכם מאוד אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה באפל פודקאסט. קטעי הארכיון ששמעתם באדיבות חדשות 13 רשת. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה ולניב בן אלי על הסאונד. אני גלי ויינרב, ביי!